הגענו לדף מ"ו עמוד א' בשורה השמינית, תנו רבנן, התחלפו לו כלים בכלים בבית האומן, הרי זה ישתמש בהן עד שבוע הלאה ויטולת שלו. כלומר, נניח נתחלפו בגדיו ובגדי אדם אחר בבית האומן, הוא מסר לאומן, לאדם שמתקן בגדים, את הבגד שלו לתיקון, והחזיר לו בגד אחר, והוא לא הבחין בכך עד שהגיע לבית שלו, מותר לו להשתמש בבגד שהוא קיבל, למרות שהם לא שלו, עד שבוע הלאה, עד שבוע בעל הבגדים, ויקח את שלו. אבל אם התחלפו בית האבל ובית המשתה, נתאספו שם הרבה אנשים, הוא לקח בטעות בגד של מישהו אחר, הרי זה לא ישתמש במה עד שבוע הלאה ויתולד שלו. לכאורה, מה ההבדל ביניהם? מה ישנה רשע, מה ישנה סיפה? אמר רב, ויטיב דקם את חביבי ואמר לי, וכן אדם עשוי לומר לאומן, מכור לי את תליתי וכולי. כבר לפעמים, או אפילו פעמים רבות, אדם עשוי לומר לאומן, תמכור עבורי את התלית שאני מוסר לך לתיקון. מכיוון שדרך בן אדם לעשות ככה, יש מקום להניח שאומן נתן לו בכוונה בגד שקיבל למכירה. לכן מותר להשתמש בזה. כלומר, אם היינו אכן מניחים שבטוח קרתה שם כטעות, כמו בית האבל, בית המשתה, שהאומן נתן את תליתו של ראובן לשמעון ותליתו של שמעון לראובן, אכן אסור היה להשתמש בעצם לראובן להשתמש בתליתו של שמעון. למרות ששמעון קיבל תמורתו על תליתו של ראובן, כמו שאנחנו לא מתירים את השימוש בגד של בית האבל וכולי. רק מכיוון שיש אנשים שמבקשים מהאומן שימכור את התלית שלהם, הם אומרים, תקן אותו ותמכור אותו, אז אפשר להגיד, או אפשר להעמיד את המקרה במקרה כזה, שמעון ביקש מהאומן שימכור עבורו את התלית, האומן טעה ומכר את תליתו בטעות של ראובן ונתן את המעות לשמעון, כשבא ראובן ליטול את התלית שלו והאומן הבחין שקרה בכך טעות, נתן לו, הכוונה בכוונה, את תליתו של שמעון, שהיה צריך למכור כדי שיוכל ראובן להשתמש בתלית זו עד שיתוקן הטעות. ומכיוון שהאומן שילם או הסכים מדעתו לשלם וכולי לשמעון דמי תליתו שהייתה מיועדת למכירה, ובאמת היא נשארה ברשות האומן, הרי האומן קנה אותו. בעצם, אם האומן קנה, נתן מדעתו תלית זו לראובן, מה לי שישתמש בה? אין סיבה לסור עליו את השימוש. מכיוון שהאדם עשוי לומר לאומן מכור לי תליתי, לכן מותר לו. המבחי הברד רב נחמן, יש פה הגבלות לדין הזה, לא שאנו, אלא שהוא, כל זה שהאומן, כלומר האומן נתן לו עצמו. רק אז יש להניח שהבגל האחר ניתן לו בכוונה או ביתר. אבל אם ישתו בניו של אומן נתנו לו, אם זה לא האומן עצמו נתן, כלומר האומן עצמו נתן לו את זה, אלא ישתו בניו של אומן נתן לו, אז לא. מכיוון שיותר מסתבר שהם נתנו את הבגל האחר בטעות. כלומר, הם לא מכירים את כל העסקים, לא עשו פה הרמה מסוימת או דין מסוים לעצמו כדי לצאת ידי חובה וכדומה. הם לא ידעו בדיוק את פרטי המקרה, ולכן אם זה ישתו בניו, לא מסתבר בעצם שעשו את זה בכוונה. והוא נעמי, גם במקרה שהאומן עצמו נתנו את הבגד, לא אמרה אלא אדם אמר לי, תלית סתם. רק אם האומן אמר לו בשעה שנתנו את הבגד, הנה תלית סתם. במקרה זה שתניח שהאומן הבחין שזה לא תליתו, אלא תלית של מישהו אחר, נתנו בכוונה ובהסכמת הבעלים. אבל אם אמר לו תליתך, אז רואים שהיה פה טעות, כי הוא אמר, הנה זה תליתך, אז זה כבר I love תלית דידהו, זה ודאי לא תלית שלו, האומן ודאי עשה את זה בטעות וחשב שאכן תליתו, ונתנו בשגגה, ולכן אני אשתמש בזה. אמר לבאי לרבה, תא אח ולך רמאי דפומפותיתא, בוא אראה לך את דרכם שרמאי פומפותיתא. מה יעבדה, איך הם עושים? אמר לי, הב לי סרבלי, לא היו דברים מעולם. אדם אומר לאומן הפומפותיתא, תן את המעיל שלי, אני נתתי לך מעיל לתקן אותו, תן לי אותו חזרה. משיב לאומן, לא היו דברים מעולם, לא נתתי אף פעם בגד לתיקון. ואם חוזר בעל המעיל ואומר לו, הייתה סעתי דחזות אגבך, יש לי עדים שראו אצלך. אמר לי, הוא אכיל לי אותו מעיל שראו, זה מעיל של אדם אחר. הם חושבים שזה הוא שלך, וזה לא נכון. אפקיני ונחזינו, מתעקש בעל המעיל ואומר, תוציא את המעיל שראו עדים, שנראה באמת דברים, או אכן מעיל אחר כמו שאתה אומר. אמר לי, ברך לא מבקין לך מה פתאום, לא הוציא אותו, כלומר אומר, למה אני צריך להציג בפניך רכוש של מישהו אחר, ככה אומן יכול להגיד. אמר רבה שפיקה, אמר לי, באמת יפה אומר אומן. כלומר, גם אדם כאשר שבישראל יכול לטעון כך, כלומר, הוא לא חייב להיות רמאי כדי לטעון את זה. אנחנו לא יכולים לחייב את האומן להוציא את הבגד שמישהו אחר לטענתו ונציג אותו בפנינו. ראה תניה, כי הרבה ברייתא למדנו לפני כן, שאדם ראה את חפצו ברשות האומן, כלומר הוא רואה אותו בעידים אצל האומן קט, ואז אין האומן יכול לטעון עליו שום דבר, אבל כל זמן שאין בפנינו עדות ברורה שהחפץ נמצא אצל האומן קט, ושוב פה זה מקרה שאין לנו עדות ברורה לפי הטענת האומן, האומן אכן נאמן לטעון עליו כל דבר. אמר רבה שהיא, אבל אי חקי משווה לרעה, אם באמת פיקח הוא התובע, יכול להרים על הרמאי ולעשות את המיל נראה, איך? כלומר יכול לגרום לו להראות לו את הבגד, איך? אמר לי, אמר תפיס אלי, למישהו דית לך גבי? יכול לומר לרמאי בדרך עורמה, להגיד לו, למה אתה מחזיק במעיל שלי? זה לא בגלל שיש לך בידי חוב וכולי? כלומר, אני חייב לך כסף, נכון? ככה אתה אומר? ואתה חושש שהכפור בחוב ולא אשלם אותו, ולכן אתה רוצה להקיף את המעיל שלי אצלך כנגד החוב? השתפקינו ושמינו, שכולה דידך ושכולה נדידי, אז הוא אומר, אני לא כופה בחוב, אני מוכן לשלם לך את החוב. כך יכול להדין מלהגיד, תוציא את המעיל, בואו נראה את שוויו של המעילים, אם זה שווה כנגד החוב. שקורא תידך, תור אתה את המגלי, ואני שקורא תידך, אני, אם המעיל שווה יותר, את עולנית, את היתרה שהיא שלי. אם הוא כך יציע לאומן הרבה, יש סיכוי שבאמת יסכים להציג את המעיל בפניו, או בפני שמיים כדי לראות את השווי שלו, מתוך ביטחון שיקבל לכל פחות סכום מסוים שידרוש, או שיחזיר לבעלים חלק מדמי המעיל, ואחרי זה יוכל להשתמש בו, להשתמש בפרסת, במעיל שניתן לו בהיתר. אבל באמת, מכיוון שיראו עדים ויקיעו אותו, ודאי שהוא המעיל של התובע, כמובן לא יהיה לו חזקה על זה, ולא יוכל איתו. כך יכול להרים על הרמאי. אמר לרווח הברית רב אביה, זה לא כזה טענה טובה. רב אשי, מה זה אמר לי? הרי ודאי האומן יבחין בכך באומה, ויוכל לומר לו תובע. לא צריך לנו שום עדידך. כבר שמוע כמה ידע כמה, כלומר, הוא יכול להגיד, אתה אומר להוציא את זה כדי לשום את זה, ולראות את השווי, לא צריך את השומה שלך. כבר שמו תמיד לשמיים הראשונים שלפניך, אני יודע כמה היא שווה. אני יודע שלא שווה כלום מעבר לסכום הרחוב. אני, אתה נכון, אתה חייב לי כסף? נכון, זה בדיוק סכום הרחוב, עד רבה. ולכן לא רוצה להוציא אותו. עכשיו הגמרא חוזרת למשנה, הריס אינו חזקה. הריס אינו חזקה, מה היא אומרת, היא נפל ואשת כולה. למה הריס אינו חזקה? יש פה הריס שיורד לשדה, אינו חזקה, גם אם אכל את כל פירותיה במשך 3 שנים, לכאורה, היה צריך להיות חזקה. עד עכשיו, בשנים הראשונות שהוא היה בשדה הזה, היה נותן לעצמו רק מחצית, או סכום מסוים, אחוז מסוים של הפירות, הרי זה הרעיון של הריס. אשת כולה עכשיו הוא אוכל את כל יבול השדה במשך 3 שנים. אז לכאורה, מכיוון שהוא במשך 3 שנים הוא אוכל יותר מה שמגיע להריס, והבעלים לא מרחו בו, למה האכילה של כל הפירות לא תשמש בעצם כהוכחה לכך שהוא אכן קנה מהם את השדה? אמר ביוחנן, בהריסי בתי אבות. בהריסים, מדובר פה בהריסים אשר הם ואבותיהם עבדו בהריסות עבור משפחת בעל השדה במשך דורות, זה מדובר. הריסים כאלה, אז לפעמים מוכרים באמת את כל פירות השדה. הם קבועים בשדה, יש מקרים שבמקום לחלוק את יבול השדה עם הבעלים מדי שנה בשנה, נותנים להם, הבעלים נותנים להם לקחת את כל הפירות עצמם במשך כמה שנים ברצופות. ואחרי כמה שנים, גם הבעלים נותנים את כל הפירות במשך כמה שנים. כלומר, מכיוון שמדובר פה על דורות של הריסים, יש להם הסכם בצורה אחרת. לגבי הריסים כאלה, אמרה המשנה שאין להם חזקה, גם אם אכלו את כל פירות, כי זה לא מועיד שום דבר. אמר נחמן, הריס שהוריד הריסים תחתיו, יש לו חזקה. אם מדובר על הריס שהוריד לשדה הריסים אחרים במקומו, באותם השנים שהיה זכאי לאכול את כל הפירות, ולכאורה אם הוא שם, אין לו חזקה, כמו שאמרנו, כי מדובר על הוא ואבותיו שעובדים שם. אם הוא מחליט להעמיד הריסים במקומו, ולא נוכחות האריס המקורי, יש לו חזקה. למה? מה הייתה? מה? אתה לא אבין, הנה, שנחתי אריס אל הארי ושתיק. למה החזקת האריסים שהוא הביא קובעת חזקה? כי דרכו של אדם לראות שיורדים אריסים אחרים שלא מכיר, שלא התכוון, אריסים זרים, ואין דרכו של אדם לראות את זה ולשתוק. הוא ודאי ימחה בהם. חושש שהם יקלקלו את השדה, זה לא אריסים שהוא מכיר. לכן אם ניתן האריס המקורי שהוא קנה את השדה, ולכן הוריד לאחרים לתוכו, יש לקבל את הטענה שלו. כי אם באמת היה... אם באמת לא מדובר פה על זה, ולא מדובר שהוא קנה את השדה, היה צריך הבעלים למחות ולהגיד מה זה הריסים הזרים האלה. אמר ביוחנן, הריס שחלק להריסים אינו חזקה, אבל אם הריס, שהוא שם כבר דורות, שהוא חלק חלק את עבודתו להריסים אחרים, וגם הוא עבד עמהם, זה לא כמו המקרה קודם שהוא הביא הריסים זרים, ורק הריסים זרים נמצאים. הכוונה, הוא חלק איתם, הוא גם עובד עמהם אינו חזקה. למה? מה איתם? מה אם הוא דרמון בעל משוויוה? הבעלים יכולים להגיד לעצמו, כלומר נתנו רשות לעבוד באופן כזה, ופשוט אנחנו יכולים להגיד, הרשות אמר לו, כן, לפעמים אדם לא עושה את כל העבודה בעצמו, אין מביאים פועלים נוספים, אבל המקרה שהוא עבד איתם, זה הרעיון. עוד על דיני האריס, שלח לרב נחמן בר רב חיסדא לרב נחמן בר יעקב, ילמדנו רבנו, האריס מעיד או אינו מעיד? כלומר, אם באדם ירער את בעלות השדה, האם קשה האריס להעיד שהיא שייכת לזה שהוריד אותו כאריס, שהסיק אותו כאריס, או יש להחשיב אותו כנוגע בעידות, כי הוא בעצם נהנה מהפירות. כלומר, אדם פסול להעיד בעניין שיש לו נגיעה של רווח תועלת. השאלה, יש להריס לכאורה תועלת מכך שהשדה תישאר ביד מעבידו. עדי כך, הוא יכול בעצם משמש לעבורו כמקור לפרנסה. האם די בתועלת הזאת להחשיב את העידות של להריס טובת המעביד לנוגע בדבר או לא? אז אומרת עם רבי יתיב רבי יוסף קמר, רבי יוסף ישב לפני רב נחם בר יעקב, אמר לאחר בר שמואל הריס, מעיד לטובת המעביד שלו, ועתניה אינו מעיד, יש ברייתא שאומרת אינו מעיד, אומרת לא קשה, עדי כפרה בהר, באמת הברייתא שאמרה לא מעיד, הכוונה יש פירות בקרקע מחוברים שעדיין לא נקצרו, במקרה כזה שלהריס בעצם עניין, יש תועלת להעיד לטובת המעביד שלו, אם יתברר שהקרקע שייך לאדם אחר, לא יוכל להריס לקבל את מלוא החלקו בפירות שלא נקצרו, לכן הוא פסול לעדות, הוא נוגע בעדות, אבל עתניה כפרה בהר, מה ששמואל אמר, שהריס מעיד, אין בקרקע פירות שטרם נקצרו, במקרה כזה קשה הריס להעיד, כי אין לו שום תועלת בזה. עוד על העדות, עוד 4 אנשים נוספים כשרים להעיד לטובת חברים על בדיון על בעלות הקרקע. אתה אומר, הרב מעיד ללווה והוא דעיד לערה אחריתי. כלומר, הרב על חוב קשה להעיד לטובת הלווה ולומר שהקרקע נידונת אכן שייכת לו. מה בדיוק המקרה? הרב ערב לתשלום חוב מסוים של הלווה. אם אין הלווה משלם את החוב שלו ואין לו נכסים שאפשר לגבות מהם, נכסים אחרים, הרב כמובן חייב לפרוע את החוב למלווה. עכשיו, הפרט עוסק במקרה שיש לו לווה קרקע, יצאו עליה עוררים. עכשיו, לערב יש עניין ברור שהלווה יזכה בדין והקרקע תישאר בידו. כי אי אפשר לגבות את החוב מהערב כל זמן שאפשר לגבות אותו מנכסי הלווה עצמו, אז ברור שהוא רוצה שהנכס הזה יישאר ביד הלווה. בכל זאת אומרת הברייתא שאפשר להעיד שהקרקע שייכת ללווה. לא, לכאורה נוגע בעידוד. אז אומרת הברייתא, הרב מעיד ללווה והוא דעיד ליד הקרקע אחרת, בתנאי שיש ללווה קם קרקע אחרת שהלווה יכול לגבות ממנו את החובו. כלומר, במקרה כזה לא יוכל לתבוע את הערב, רק בעצם מכיוון שיש ללווה קרקע נוספת שמנו המלווה יכול לגבות את החוב, הערב לא מרוויח שום דבר מזה שהקרקע הנידונה שיצאו עליה ההורים תישאר גם היא ביד הלווה, לכן הוא קשה להעיד לטובתו. אותו דבר גם מלווה מעיד ללווה, מלווה קשה להעיד לטובת הלווה, לומר שהקרקע שנידונת שייכת לו, והוא דעיד הערת האחרית, בתנאי שיש ללווה גם קרקע אחרת שהמלווה יוכל לגבות ממנה. וגם בדומה לכך ששני אנשים שקנו שדות מאותו אדם, לוקח הראשון מעיד לטובת הלוקח השני, כשיש ערעור על השדה שקנה, הוא דעיד הערת האחרית, בתנאי שיש ללוקח השני גם קרקע נוספת שקנה מאותו בן אדם, מאותו מוכר. עכשיו, מה קורה אם מדובר על קבלן? ערב קבלן, שאפשר לגבות ממנו בעצם את החוב, גם אם יש לו ועצמו נכסים. פה כבר נחלקו. אמר לי מעיד, ואמר לי, יש אומרים שהוא יכול להעיד, ויש אומרים שלא יכול להעיד. אמר לי מעיד, יש אומרים שיכול להעיד, כמובן בתנאי שיש לו להווה קרקע נוספת, כערב דמי, הוא כמו ערב. כלומר, כמו ערב רגיל, גם ערב קבלן קשה להעיד לטובת הלווה, ובתנאי שיש ביד הלווה קרקע נוספת. עכשיו, במקרה כזה אין לערב הקבלן תועלת מהישארות הקרקע ביד הלווה. למה? אם ירצה המלווה יוכל לקבות הקרקע שנשארה ביד הלווה ולא לפנות לערב, כי הרי יש לו קרקע נוספת. וגם מסתבר שיעשה כך כדרך העולם. למה? למה שילך לערב כשיכול ללכת ללווה? אבל בכל מקרה אין לו תועלת לערב. למה? אם בכל זאת ירצה מסיבה כלשהי המלווה ללכת לערב, דווקא לקבות את השדה מהערב הקבלן, הרי יוכל לעשות זאת גם יישארו ביד הלווה כמה שדות. לכן אין פה שום נגיעה בעידות. אבל אמר אלינו מעיד, יש אומרים שלא מעיד על זה, אפילו יש ללווה קרקע אחרת, תניח את זה להביא בידי תרווי, הוא עדיף לערב שישארו ביד הלווה כמה קרקעות, גם הקרקע נידונת, גם השנייה, למה? תחיית את בעל חוב, מה ידע בעי שקל? כאשר יש בעל חוב, בעצם לגבות את חובו, אם יש יותר אפשרויות אצל הלווה, יוכל בעצם ליטול מנכסי הלווה איזה נכס שירצה, ככל שיש לו יותר נכסים, כך מסתבר יותר שבעל החוב ירצה ליטול ממנו ולא מהערב, ולכן הוא בכל זאת נוגע בעידות, ולכן אסור לו להעיד. הגענו לדף ממזיין עמוד א', נראה את המשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.